רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים טובים, דרור בוקצ'ין, מה המצב?
אלן אופר, טוב לראות אותך.
רגע, רגע, עכשיו, עכשיו.
אני אומר, after COVID effect, אתה כבר לא שומע טוב.
אני לא יודע, אני, שמע, בואו אני אספר לך, אני תחילת השבוע קצת משתעל, אבל עשיתי בדיקת אנטיגן אפילו לפני שבאתי לפה. אבל הכל בסדר, אין לי בעיות.
תימנע, תימנע.
כן, כן, להימנע. אייל, מה קורה?
אמרו לי לחייך מהחלון, אז אני מחייך בחלון.
אז...
כל טוב, תמיד כיף להיות אצלכם באולפן. תודה על הזימון.
בטח, יש פה אחלה מיזוג.
כן, כן.
הסיבה טובה, חנאה קצת פחות, אבל מי שמגיע באוטובוס זה בסדר.
באת באוטובוס או באופניים?
לא, לא, הפעם, האמת היא שהפעם תפסתי טרמפ עם אשתי.
עם אשתך?
אני בגלל אשתי מה שנקרא, אתה יודע.
אתה יודע שאת המחזה הזה כתב גיסי. אמיתי.
כן,
כן, כן.
אייל, מיקרופון יותר קרוב אליך, בבקשה.
המיקרופון קרוב אליי, שומע.
אנחנו לא נצליח להאזין. לא יודע, אני חושב שאנחנו אירחנו אותך...
שלוש פעמים לדעתי.
לפחות.
לא, 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 הרבה יותר. לדעתי זה פעם...
רביעית.
לדעתי שישית או שביעית, אם אני קולט גם את אסקימו, ואת הרדיו שם ברחוב מטלון זיה, בלווינסקי.
כבר לא זוכר איפה
זה היה. כן, כן. ובחולון?
גם בחולון, נכון, גם תודה על זה. וואלה, גם בחולון.
גם בחולון הגעת?
נכון, ב-HIT שם.
כן, בדיוק. נכון.
גם ב-HIT.
וואו, וואו.
בסדר, יחשבו שיש לי פה פרוטקציה, אתה יודע.
לא, אני אגיד לך מה, הסיבה, אני חושב שקודם כל כי אתה מעניין, ובית אופר מאוהב בדיסציפלינה שאתה מציג.
בדיוק דיברנו על זה, שבאחד הפעמים אופר בדיוק הדגים את זה ונתקע בפקקים ולא הגיע ואתה ריאנת אותי לבד.
יכול להיות.
לפני כמה שנים.
כן, אבל המצב נהיה יותר גרוע מהיום להיום.
מה שנקרא תתעודד, המצב יכול להיות יותר גרוע, אבל אתה מתעודד והמצב באמת נהיה יותר גרוע.
תשמע, אתה יודע מה, אני אתחיל דווקא בסיפור קטע, איפשהו זה כן מתחבר, אבל לפני חודש אני פוגש זוג לקוחות שלי, שהם גרים בפלורנטין, ואני אומר, שבו, אנחנו נחתום על המשכנתא, אכפת לכם להגיע להצפין קצת מבחינת הלוח זמני, וכל הדברים האלה להגיע לפולג בנתניה, אומר, אין בעיה. מגיע לפולג בנתניה עם התינוק שלהם, תינוק שנולד שלושה שבועות קודם. הכל טוב ויפה, הם יוצאים, אנחנו נפרדים שם מהיציאה, ואז הוא פותח את האפליקציה, וזה טקסי, אני אומר לו, מה המונית? לא באת עם אוטו? הוא אומר, לא, מה פתאום, נראה לך, אני גר בפלורנטין ויהיה לי אוטו? אז אני אומר, איך אתה מסתדר? הוא אומר, שמה, אני משלם בחודש 1,000 שקל מוניות. נוסע על קורקינט, נוסע על אופניים. במצטבר זה יותר זול מאוטו.
ברור.
וחושבים 3 פעמים לפני שכל פעם יוצאים החוצה, אם אנחנו רוצים מונית, כן או לא. ואני אומר, בוא נע, בן אדם גרון.
תשמע, אבא שלי, זיכרונו לברכה, עשה את התרגיל הזה, הוא נהג, עד גיל 95 הוא נהג. לגבי איך הוא נהג, זה עניין אחר. אם רוצים הוכחה לזה שיש מישהו בשמיים ששומר עליו, אבל...
על האחרים בדרך.
כן,
על האחרים יותר נכון.
בדיוק, שהוא הגיע מה... אבל כשהוא החליף את האוטו, שעלה לו, אני יודע מה, עשו עוד 3,000 שקל בחודש, זה המוצע, אז הוא אמר לה, בסכום הזה אני יכול לנסוע במוניות כל יום לאיפה שאני רוצה. אגב, החבר של הבת שלי גר גם כן בפלורנטין, הוא לא מזיז את האוטו, הוא אומר, אני מזיז את האוטו, אני לא מוצא חנייה, וזה אנקדוטה, אתה יודע, כאילו, זה מה שהתל אביבים אומרים, אבל אי אפשר בלי מכונית. באירופה למשל, רמת המינוע גבוהה יותר מאשר בישראל, לעומת זאת רמת השימוש נמוכה, זאת אומרת, האנשים מעמידים את האוטו ולא מזיזים אותו. משתמשים, כי יש הרבה אופציות אחרות, ונדבר על זה במהלך השידור.
אני, רגע, כולם הזכירו, אז הבת שלי גרה בגבעתיים ועובדת בתל אביב, אז היא דאגה לאוטו קטן, ותקופה היא הייתה מעמידה את האוטו ליד הבית, ונוסעת איתו רק ביום חמישי בלילה לבקר את הוריה, וחוזרת במוצאי שבת.
נו, כולם נוסעים.
אבל פתאום האוטובוסים התחילו להיות, קודם כל כשהתחילו ההתפוצצויות האחרונות, אז היא די נלחצה, והיום היא אומרת, זה נורא קשה לסמוך על האוטובוסים, לפעמים היא יוצאת מעבודה ומחכה 40 דקות לאוטובוס, בבלס התייקר מאוד ונהפך למאוד יקר.
בבלס
זה המוניות.
אוטובוס און דימנד.
המוניות הגדולות יותר, נקרא לזה, שקובעות את המסלול, על פי ההסבר שלה, על פי האנשים שיושבים ברכב.
זה אוטובוס, מיניבוס, שמשתמש בטכנולוגיה של חברת ויה כדי לעשות אופטימיזציה בין אנשים שמזמינים אותו.
כן. אז למשל מחר אנחנו כנראה הולכים לשדרג לה את האוטו. היא אומרת, אין אפשרות להתנייד, וכולה זה רבע שעה נסיעה.
והיא לא בעד אופנוע? או שההורים...
לא, לא.
ההורים פחות בעד.
כן, כן.
לא, אבל תשמע, גבעתיים, אגב, הזכרת את זה, מוזר, גבעתיים שהיא העירה...
שכנה ביותר.
השנייה הכי צפופה בישראל אחרי בני ברק, עם איזה משהו כ-18,000 תושבים לקילומטר מרובע, שלכאורה הייתה יכולה להיות גן עדן לתחבורה ציבורית, גרבה, או בוא נגיד בראשה עומד, אחד מראשי העיר, אני אגיד הכי פחדנים, לא השתמש במילות החריפות בישראל, שמפחד או משועבד לבעלי הרכב הפרטי. כשאתה מסתובב בגבעתיים על המדרכות, הן מלאות במכוניות שחונות שם. הוא אחד מראשי הערים שתקע את פרויקט המהיר לעיר של התחבורה הציבורית במשך שנים ארוכות. מזכיר לי את ראש העיר שלי, מרעננה, שמתהדר בזה שהוא הציל את רעננה מתחבורה ציבורית. אז יש לנו עדיין קדר של ראשי ערים שלא מבינים עניין, שפוחדים, ולא מבינים שבהתרת חנייה חופשית, במניעת תחבורה ציבורית, בהעדפת רכב פרטי, בחנייה על מדרכות, הם בעצם משעבדים את הערים שלהם ואת המשכנתה שהם לוקחים, דורות רבים קדימה יצטרכו לפרוע.
וואו. טוב, קודם כל זה נכון, בתור אחד שמחזיר את הבת שלי עכשיו לגבעתיים, שבגבעתיים אתה יכול לעמוד, אם אתה תושב העיר ויש לך תו חנייה, אתה יכול לעמוד, כן, לא נכנסתי לזה, אתה מכנה את האוטו על אדום לבן ועל מדרכות, ובתנאי שפינית אותו עד 8 בבוקר,
יפה, זה יפה, כי בגבעתיים אנחנו חנייה.
לא, מה שזה אומר זה התפיסה, אנחנו מדברים פה שבעצם יש פה העדפה לבעלי הרכב מאשר להולכי הרגל.
כי בין שמוקים, כי לפני 8 בבוקר לא עוברות אמהות עם עגלות שצריכות לרדת לכביש.
כן, אבל למה? בן אדם נכה שמגיע וצריך לעבור...
בדיוק, אגב, בתל אביב זה גם כן עד לפני שנתיים, משך עשור או 2 עשורים עיריית תל אביב העלימה עין מחנת העלה על מדרכות. עכשיו, כל שטח שאתה נותן למכונית, הוא נתפס, מבחינתם זה שטח שלהם, כי ברגע שעיריית תל אביב לקחה, עשרה את זה ולקחה בחזרה את השטח הזה, כמה זעקת הקוזק הנגזל, מה פתאום לקחתם תחנה שלנו, אוקיי? עכשיו, אם אני מסתכל רגע על תל אביב, כל מצוקת החנייה, בתכלס, כשבוחנים הזה, אין מצוקת חנה בתל אביב. יש מצוקת חנייה חינם ליד הבית. למה? כי אנחנו הישראלים לא רוצים, שמע,
לא, זה לא ככה, תקשיב, לי יש פגישה, הייתה צריכה להיות לי אתמול פגישה ב-5 בתל אביב.
אני מכיר את המותר. מכיר אותם, אבל אתה לא רוצה לשלם 50 שקל בחניון, נכון? אתה לא רוצה שיהיה 50 שקל בחניון, ולכן, כמו שאני אומר, יש מצוקת חנייה חינם ליד הבית. זה העניין. אבל יש, קודם כל, מי אמר שצריך להיכנס לתל אביב עם אוטו? תל אביב משורתת היטב בתחבורה ציבורית מכל מקום לכל מקום. אני יודע, עבדתי בשביל העיר. יש בעיה של חוסר אינפורמציה מספקת על תחבורה ציבורית. יצא לי אישית לתת אינפורמציה לתל אביבים, שאמרו, וואלה, לוקח לי 3 שעות להגיע לרעננה בבוקר, אז אני לא אשתמש באוטובוס. אמרתי, חבר'ה, אני עושה את זה ב-3-4-7 ב-20 דקות, אז על מה אתם מדברים?
הוא מגיע כל 20 דקות. אני חושב שזה עניין של חינוך, ואחד הנושאים...
יש פה גם חינוך מידע. אומר שזמינות המידע לא קיימת.
גם כשהמידע קיים, עדיין התושבים לא בהכרח יודעים איך לגשת אליו ומתי לגשת אליו. יש פה שילוב. עכשיו שוב, אני לא אומר שצריך לאסור לחלוטין על חנה ולא את הכל, אבל החנייה היא משאב מנוהל. תזכרו, צריך להיות משאב, והוא משאב בחסר. כשמחלקים אותו בחינם, כשנותנים לכל בית אב, שניים, תחשוב על מצב שבו לחם היה בחינם. אז האם היינו לוקחים לחם אחד במכולת, או היינו לוקחים 10?
10, וזורקים 9.
תראו מה קורה בבופה, כשאנחנו הולכים לחופשה שלנו, והבופה הוא בפה חופשי. ישראל לוקח לעצמו לארוחת בוקר, או שלוקח חר של מזון. בבקשה. ולכן, חנייה שהיא משאב ומחסור, צריך להיות מנוהל במחירי שוק. אני בעד תווי חנייה מוזלים לתל אביבים, אבל במחירי השוק. מחיר חנייה ללילה צריך להיות בין 20 ל-30 שקל ללילה, כלומר בין 7,200 ל-9,600 שקל בשנה לתושב. למי שאיננו תושב, זה צריך להיות יקר יותר ב-50 או ב-100%. זה המחיר של החנייה, הנקודה, כי זה משאב ציבורי בחסר. לא יעלה על הדעת.
הסקלו אותך באבנים, אתה יודע.
סבבה, שהסקלו, אבל בסופו של דבר זה מה שמציל את הערב, כי כשהשנייה אחת, כשהחנייה תהיה מנוהלת, אז לא יסתובבו מכוניות משך 40 דקות לחפש חנייה, אתה מבין? העירייה כן צריכה לספק פתרונות off the street, וכמו בערים המתקדמות בעולם, שבהם החנייה ברחוב היא יקרה יותר מאשר החניונים. אוקיי? עכשיו, אי אפשר, תסכים איתי שאתה, לא, סליחה שאני קוטע
אותי. לא, אתה לא קוטע אותי, אני מקשיב לך, אני רוצה לחזק חלק מהדברים, למרות שזה נורא קשה לי פתאום.
תחשוב, האם, מי יעלה לדעת, אם יש לי ארון או ספה מיותרים בבית, האם אני יעלה לדעת שאני אחסן אותם בשטח הפרטי, אני אראה אותם למטה, ואני אזרוק אותם על המדרכה או בחנייה? רכב הוא רכוש פרטי לכל דבר, וככה צריך להתייחס אליו. ואין שום אמנה בין עיר לתושב שמחויבת לאשר לך לאחסן רכוש פרטי בשטח הציבורי, וצריך לתכנס בהתאם. שוב פעם, אני לא נגד מכוניות, אבל צריך, הן צריכות להיות מנוהלות ומה שנקרא restrained. דרור, סליחה.
לא, אני, האמת, אני פעם ראשונה יושב ומקשיב לך, נקרא לזה רפוי. ויש לי את כל הזמן והכיף להקשיב.
רפוי או רפול?
רפול לצערנו. ואני אומר, תראה, אני חוזר לסיפור שסיפרתי קודם. הרי נועם, ביתי היקרה, מה היא אומרת? אני מעדיפה להשאיר את האוטו, חונה, זה לא עולה לי כסף, בגבעתיים, מטר מהבית, אני העדפתי להשתמש בתחבורה ציבורית שהייתי יורדת לקצנלסון, נוסעת למגדלי אלון, חוזרת, הזמינות הייתה נהדרת, המחיר היה מצחיק, היה שווה לי להעמיד את האוטו שלי okay. ושיתפוס חנייה.
והיא אגב, משתמשת באוטו רק לסופי שבוע בשביל לנסוע אליכם לכל צהריים.
רגע, אני אתן אנקדוטה על אחי, אני אציין גם אותו. והיא אומרת, שווה לי להשתמש בתחבורה ציבורית. עד שהגיעה למצב שהיא אומרת, אני לא יכולה להשתמש בתחבורה ציבורית, זה קטסטרופה. אני מחכה המון זמן, אין ודאות בהגעת האוטובוסים. אוטובוסים מגיעים בבוקר, הם כבר מלאים, הם פוסחים על התחנה שלי. בבלס הופך להיות לא נעים, לא יודע למה. חוזרת חזרה לאוטו.
יש לי שאלה.
ורגע, ואני אתן לך עוד דוגמה. ניצן בני גר בירושלים. אתה תאהב דווקא את הדוגמה הזאת. יש לו אוטו גדול, הוא רוצה למכור אותו עכשיו, הוא אומר, זה לא אוטו לסטודנט.
בואו, בסוף התוכנית אנחנו...
והוא, פרסם. כן, נעשה את המרקטינג של הרכבים, מה מוכרים, מה קונים. הוא מתנייד בירושלים, לפחות חצי שעה לכל צד על אופניים. הוא אומר, תוסיף
מאיפה
לי.
מאיפה לאיפה? מה מוצא יד?
הוא אומר, נגיד, בפינה של רחביה, ליד כיכר פריז, mm-hmm. והוא, לאן שהוא לא צריך, הוא נוסע.
בירושלים נגיד, זאת עיר קשה לירושלים.
אתה שואל אותו, הוא אומר לך, אבא, תוסיף לי על תוכנית האימונים שלי, עוד לפחות שעה ביום רכיבה, לא מתאמץ יותר מדי, לא זה.
תגיד לו בשורה טובה, שבירושלים עכשיו, ממש לפני חודש, הייתי חלק מצוות, שתכנן שבילי אופניים טקטיים, ומרחבים משותפים, מכוניות במיתון תנועה, ואופניים בשכונת רחביה, יהיה לו אחלה קישור, הרבה יותר טוב, הרבה יותר בטוח, הרבה יותר חלק בשכונת רחביה באופניים. יהיה הרבה יותר טוב.
כן, רק צריך להישאר באותה דירה עד אז, אבל כן.
אוקיי. אני, אם הזכרת את ירושלים, תרשה לי להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, כמו שנאמר. בדיוק אתמול או שלשום פרסם ניר חסון בארץ את התוכנית המדהימה של ירושלים במשרד התחבורה, מדהימה, אני אומר קצת בסרקזם, לעידוד השימוש ברכב פרטי. ירושלים ומשרד התחבורה הולכים להשקיע 2 מיליארד שקל בהקמת 7,000 מקומות חנייה בחניונים. שהחניונים האלה יהיו בחינם, אם אתה מגיע לעיר או מסתובב בעיר, תחנה אותם שם, זה חנה וסע, ותשתמש בתחבורה ציבורית. עכשיו תקשיבו, המחיר המוצע לחנייה, שמדינת ישראל ועיריית ירושלים משקיעות בלסבסד נסיעה ברכב פרטי, זה 300,000 שקל. אחד החניונים האלה, אפילו יותר, מגיע ל-540,000 שקל למקום חנייה כזה. עכשיו, קחו את הכסף הזה, את 2 מיליארד שקל, תשקיעו אותו בטיוב תחבורה ציבורית.
לא, אבל הוא אומר לך, הוא אומר לך, רגע, שנבין, זה למי שמגיע לירושלים ברכב פרטי?
או במקום שתסתובב, במקום, תצא מהשכונה שלך, ואל תסתובב בעיר, שים את זה שם, ואז כאילו זה יהיה ליד מתנים, ליד תחנות רכבת, תחנות...
חנה וסע, מאוד, שאנחנו מכירים את זה בכל העולם.
עכשיו, בירושלים מדי יום נכנסים 350,000 רכבים, שבאים או מסביבת העיר, או מתוך העיר לשכונות השונות, או שמגיעים מבחוץ לגמרי. להשקיע 2 מיליארד שקל ב-7,000, זה 2%, אלוהים אדירים, זה לא משפיע על כלום. תיקחו את השני מיליארד שקל אלה, תשקיעו אותם ישירות בתחבורה ציבורית, בטיוב תחבורה ציבורית. כל הקו הראשון של הרכבת בירושלים עלה 3 מיליארד שקל. קחו את השני מיליארד שקל אלה, תחישו את הקצב של העבודות על הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים, תעשו דברים הרבה יותר נכונים מאשר לזרוק את זה בסבסוד.
אני חושב שהרכבת קלה היא מדהימה בירושלים. סליחה? מי שגר על הציר הזה, על הוי הזה, זה, לא יודע איך הוא נראה מלמעלה.
אופר, רחוב יפו הפך לרחוב המדהים, הכי מדהים בישראל. הכי מדהים, by far. תזכור, מי שזוכר את רחוב ירושלים לפני, רחוב יפו, סליחה, לפני 20 שנה, זה רחוב מפויח, רווי מכוניות, רווי ישן. הולכי הרגל נדחקו לצדדים. היום, אגב, מה ש... כאילו, אין גדרות ברחוב. הולכי הרגל ורוכבי אופניים חוצים את ציר הרכבת הקלה, מה שנטע לא למדה לעשות בגוש דן, כי היא מפרידה, מפרידה את כל הקווים בגדרות בלתי ניתנות למעבר.
אני חושב שאם בגוש דן היו מוותרים על רכבת תחתית ועושים רק רכבות כאלה, זה היה...
עופר,
היינו כבר עם רכבת.
כמעט אין עיר בעולם שבה רכבת קלה בהגדרתה LRT, Light Rail Train, יורדת אל התת קרקע. זו הייתה טעות תכנונית ממדרגה ראשונה להשקיע 24 קילומטר תת קרקעים. זה הורס את הרחובות. במקום שהרחוב יהיה רחוב מסחרי, רחוב נעים להליכה ולרכיבה, כשאתה יוצר ירידה ועלייה, אתה חוצה את הרחוב, זה מה שיקרה בצפון אבן גבירול, זה מה שיקרה בסדרות הרציון, זה הורס רחובות. אין סיבה ל-LRT. אגב, LRT היא לא רכבת תחתית. גם מבחינת המהירות, גם מבחינת הקפסיטי. רכבת קלה נוסעת במהירות של בין 13 ל-19 קמ"ש, שיודעת להסיע 300-400 נוסעים. מטרו, שזה מה שמתוכנן, נוסע ב-50 עד 80 קמ"ש בין התחנות, ויודע להסיע 1,000 נוסעים. זה שני דברים בהגדרות שונות לגמרי, אוקיי? לחלוטין.
בקיצור, זה לא מה שיפתור יותר מדי את הפקקים, לפי מה שאתה אומר.
הוא לא יפתור להפך, הוא ייצור הקווים הסגולים והירוקים, או הקו הירוק שהולך להיכנס לאלנבי, מוצאים מאלנבי עשרות קווי אוטובוסים, זה רחוב התחבורה הציבורית הכי עמוס בארץ, והרכבת הקלה לא תיתן להם מענה. זאת אומרת, במחת הקפסיטי לא תיתן להם מענה. חלק מהקווים הולכים להתעדות, פשוט, כי לא יהיו רחובות בתל אביב שיכולו להכיל אותם. ולכן כל התכנון פה...
מגניב, מגניב.
תקשיב, רגע, אופר, אבל רגע, שנייה. נכנסנו עם להט, ועשינו אחלה של פתיח של 20 וכמה דקות, אבל בוא שיקירו את האורח שלנו.
רגע, הם לא מכירים אותי משבע תוכניות קודמות.
לא, תקשיב, אנחנו צוברים עשרות מאזינים משבוע לשבוע, שלא כולם מכירים אותך, ויש כאלה שגם מקשיבים לנו רק דרך היוטיוב אופליין, יותר מאוחר. אז בוא נעשה את זה, סליחה, אני תמיד, תמיד מוחק, ואני אומר, אני המבוגר אחראי, אני אחראי על הסדר.
אתה המבוגר אחראי, כן.
זה חסר, כל גדוד זה חסר.
החתול שלי יותר מבוגר אחראי ממך, אדוני.
אני הוחזרתי למילואים אחרי 16 שנה שלא עשיתי מילואים. אני היום מפה מפקדה של איזה גדוד רפואה, עופר מכיר. עשיתי 160 יום בשנה שעברה, והשנה אני כבר עם 80. אז אני אחראי, רגע, בוא נכיר את האורח שלנו, עופר, הבמה שלך.
אייל סנטו, מילה וחצי עליך.
מילה וחצי, כן, אוקיי. אז אני אורבניסט, רוכב אופניים, כמו שמגדיר את זה, בהרים ובערים. בהרים בסופי שבוע, בערים באמצע השבוע, לא מתנהד ברכב כמעט. כלי התחבורה שלי, אופניים בשביל זה כלי תחבורה, לא רק כלי ספורט. תחבורה ציבורית ואופניים, עוסק בערים ועירוניות מזה כ-14 שנים, לאחר שלפני כן הייתי 20 שנה עבד הייטק. עזבתי את ההייטק והלכתי לכיוון של... מצאתי את התשוקה שלי, באמת הפשן המקצועי שלי במחצית השנייה של שנות ה-40 שלי. היום אני עובד בעיקר עם ערים וארגונים בשני נושאים. ביליתי, באמת ביליתי בעיריית תל אביב כמספר שנים ארוכות כיועץ חיצוני פרילנסר ומנהל פרויקטים בתחום הזה. הייתה לי הזכות להיות שותף לתכנון התוכנית האסטרטגית של תל אביב לאופניים ומקרו מוביליטי. ניהלתי ברשות התחבורה את הפיילוט פרויקט, בעברית מיזמי החלץ, ובשנה וחצי מאז סיימתי את החוזה שלי עם עיריית תל אביב. אני עובד עם ערים אחרות, חיפה, ירושלים ואחרות, על שני נושאים. אחד זה עירוניות טקטית שאני טיפה ארחיב בהמשך, והנושא השני הוא לוגיסטיקה עירונית מבוססת אופני מסע חשמליים. תחשבו על להחליף מסעיות חלוקה מזהמות ומסוכנות.
אני בא עכשיו מהמוסך שלי, מהמוסך אופנועים שלי, שהוא עשה שינוי לחלוטין. יש לי שני חבר'ה כאלה שהם מתעסקים היום רק בחשמליים. תומר, שהיה עובד שלי בעבר בנרלט, יש לו יבואן של אופנועים חשמליים, וזה יותר לספורט. אבל הבחור שאני מטפל בו באופנוע, תקשיב, מה שאני רואה שם, מטורף. כל האמבולנסים של מגרשי הכדורגל, הרחבי חשמל, וכל זה של הבימבות של הסקנים ושל הזה. תורף, איזה קצב.
אז בנושא של ספציפית, אם אתם זוכרים, לא כולכם בגיל שלי, אולי אתם אני קצת קרובים, אבל בשנות ה-60 וה-70, תל אביב, בעיקר דרום תל אביב, הייתה מלאה בתלת אופניים של הסוחרים שנעשו.
של הבדים, של הבדים.
הקרח, הנפט, הסחורות,
בדים. זה עד היום, אני חושב, אולי אתה יכול לראות.
יש עדיין.
אני עוד צוחק, אתה מדבר על אופניים, אז השבוע רכבנו בשבילי השרון, ואמרתי להם, למושבדיקים שהיו פה לפני, בשנות ה-30 וה-40, הכלי תחבורה שלהם היה סוס ועגלה.
המהירות נשארה אותה מהירות.
העגלה נשארה.
לא, אגב, אמרת משהו מעניין, אתה יודע שמבחינת, נגיד, זמני ההגעה בגוש דן, מקום, נגיד פתח תקווה לתל אביב.
הולך ומשהו יותר גרוע.
לא, מה שהיה לפני 150 שנה, זה אותו דבר היום. אותו דבר היום. אז זהו, זה אני עוסק
בערים. איזה הכשרה צריך בשביל להיות אורבניסט?
קודם כל אהבה, האמת היא שאני לא בא בכלל מהתחום, אני אאוטסיידר לגמרי.
כאילו, אתה לא מתכנן ערים.
נכון. אני בא בכלל מהתואר שלי, אני בוגר טכניון בפיזיקה. אבל, והייתי, כמו שאמרתי, יותר מדי שנים עבד הייטק.
אני חושב שברגע שאתה חוקר דברים, מסתובב בעולם ונוסע בתחבורות ציבוריות בכל העולם, אז אתה נהיה, לא יושב במגדל השן וממציא.
יש חריה יפה, ואגב, אני ממליץ לכם, תחפשו ביוטיוב ערוץ שנקרא עיר לחיות בה, תקישו בעברית. ידידי הטוב איליה קאגן, שגם הוא איש הייטק מתכנת, שעובד בחברת אופטיבס, שמתכנת מסלולי אוטובוסים ושיפור, ויצר שם, גם כן, כמוני, בלי שום הכשרה, ועם יד של אומן ונפש שמבינה, חקר את הערים ויצר שם סדרה שמצביעה על כשלים ועל דברים. יש שם לא מעט סרטונים קצרים של 5-7 דקות, ממליץ לכם לצפות, ואפילו אולי להזמין את איליה לפה לשיחה, שווה מאוד מאוד.
עניינת מאוד.
איליה קאגן.
איך קראת לזה?
עיר לחיות בה, בעברית.
אוקיי.
עיר לחיות בה. עכשיו, מה שכן, האנקדוטה הקטנה, כשלפני 6 או 7 שנים ישבתי במטה הלאומי לעירוניות, שכתב את המסמך של ישראל, ה-UN Habitat, וישבתי בצוות תחבורה בעיר, תנועה בעיר, ישבה איתי עירית סולסי, שלימים נהייתה חברתי הטובה, מתכננת ערים ידועה, ואיבדתי שם כל מיני דעות, והתווכחתי עם אנשים שישבו, ואז היא לא הכירה אותי, ניגשה לה ושאלה אותי, אייל, מי אתה? לא מכירה אותך. והצגתי את עצמי. ושאל אותי, אתה מתכנן? אמרתי, לא. היא אמרה, מעניין מאוד, כי אתה דיברת הרבה פחות שטויות מאשר הרבה מהיושבים האחרים בשולחן. אז חשבתי, זאת הייתה מחמאה, אמרה, אוקיי, אני כנראה קצת מבין עניין. אז זהו, זה אני על קצה המזלג.
מגניב.
טוב, נצא לשום כמה דקות של שיר כזה, ואולי נעלה את ריקו, בטוח יש לו משהו להוסיף על הנושאים שלנו. מה, קצר, בוא נמצא. הנה, 3 דקות.
שנים חסומות. שנים בלי רגש, שנים מהצד, מנותק, מלא בעובדות, חסרות כל ערך, הקיסר של יפן, הקיסר של יפן, יושב בכיסא, מנפנף בדגל, אז אל תתפלאי, אל תתפלאי. אני לא יודע ללכת,
אני רק יודע שהקיר הזה נשבר ואני לא חוזר. נתתי לך יד, זרקתי אבן לתוך הבאר עמוקה. אני מתכופף חושך, אני לא שומע פיעה, לא שומע פיעה. אני מפחד, מנפנף בדגל, זה לא את, זה אני. שנים חסומות, שנים של הבל, אז אל תתפלתי, אל תתפלתי. אני לא יודע ללכת, אני לא יודע לדבר, אני
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין באולפן, דרור בוקצ'ין, אייל סנטו, מה קורה?
אצלנו מצוין.
נהדר, וריקו על הקו, ריקו ו...
מה קורה? מה המצב? סליחה על האיחור, דרור מתנצל
שאת...
לא נורא, לא נורא, אנחנו פה מרבע למחכים לך, זה בסדר.
די כבר, נו, עוד פעם אתה מתחיל איתי. לא יפה, לא יפה.
מה שלומך?
וואלה, בסדר גמור, איך אתה?
אני אפטר קורונה אפקט, אבל בסדר.
אפטר קורונה, אבל כמה אפטר?
שבועיים, שלושה.
ואיך האפטר?
חרה.
אז רכבת על אופניים? כי מדברים על תנועה והתחבורה.
כן, אני השבוע רכבתי ביום שלישי בבוקר, יצאתי מקנטרי כפר סבא, ואתמול יצאתי מקניון איילון לשעתיים רכיבת בוקר חזקה ואינטנסיבית, ובלי נדר מחר לשבת אני ארכב כביש שעתיים, שעתיים וחצי.
טוב,
איזה כביש? לא, לא, רגע, 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 איזה כביש?
ארבע, ארבע, ארבע.
אוקיי, נפנה אותו, נפנה אותו. הייתי חייב.
נפנה אותו, נפנה אותו.
תודה רבה, ריקו, ימני.
שלום, אנחנו בשידור חי.
שידור חי, אתה לא משאיר את זה? זה הגשה שלו, אני...
אתה רוצה שאני אסתבר?
הוא חסר אותי.
עם שוקי?
זה הכל גשש.
בסדר, אבל אנחנו עכשיו לא בתוכנית על נושא.
חסמת אותו, אופר.
אנחנו לא בתוכנית על נושא הגשש. אנחנו תוכנית רצינית. יש לנו צופים. אנחנו לא רוצים לקבל
מאזינים, מאזינים.
מאזינים.
אנחנו קצת מנסים להעיר אותם. האמת שהתוכנית היום עוסקת בתחבורה, וזה נורא נחמד. קצת נחבר, האמת אני מודה, סליחה, מתנצל, לא הקשבתי על ה-28-27 דקות האחרונות, או 26 לפני השיר המגניב, אז בואו נחבר ברשותכם את נושא הנדלן לתחבורה ועל כל, במיוחד על הקטע של גוש דן, תוכנית המטרו, ונחבר את זה קצת לפוליטיקה. דיברתם על זה, אם דיברתם על זה תעצרו אותי, אבל אני חושב שלא דיברתם על זה.
לא דיברנו על הפוליטיקה של זה.
דיברנו על הבדל בין LRT למטרו.
הייתה פה טיפה נגיעה, אבל אנחנו נשמח להרחיב.
אז תוכנית המטרו, מה שקורה, תוכנית המטרו שגונזלה לאיתה לאלוהים יודע כמה זמן, אולי אחרי הבחירות השביעיות, שמיניות, תשיעיות של החמש שנים האחרונות מצטבר על זה, שלוש אחורה ועוד שלוש וחצי אחורה ועוד שנה וחצי קדימה. מה שזה אומר, פגיעה אנושה בכל איפה שאמור לעבור המטרו, שאמור היה אמור לעבוד אולי ב-20-30 איפשהו, אבל זה לא יקרה. בוודאות עכשיו זה לא יקרה. חוק המטרו היה אמור להגיד לכל ראשי הערים, חברים יקרים, אף אחד לא יכול יותר להתנגד, זו תוכנית לאומית, מתוקצבת, הולכת קדימה, כמו שניסו לעצור בכל מיני מקומות את הרכבת הקלה באזור של בני ברק ז'בוטינסקי ובעוד מקומות, ולעשות תשתיות כמו שצריך, ולעשות תכנון כמו שצריך, לראות הפקעה ולראות מה אפשר לעשות. מה שזה אומר לגבי הנדלן, שיש הרבה מקומות שיעצרו, זאת אומרת, מקומות שהתוואי של המטרו אמור לעבור בהם, והמטרו, אני רק אזכיר לכל המאזינים, אמור להיות מנתניה עד נתניה, גדרה, עד, אם אני לא טועה, אזור פתח תקווה, קריית אונו, ממש כל, להקיף את כל גוש דן המורחב.
אני חושב שהטעות שלא עושים עוד יותר מורחב ומגיעים עד גדרה חדרה, כי עד שיסיימו את המטרו הם כבר יהיו בתוך גוש דן הערים האלה, אני חושב.
אבל אופר, אנחנו קודם כל, אתה צודק, אבל יש גם את הרכבת הכבדה, והרכבת הכבדה אם המגיעה בתנועות מסודרות עד למקומות לצמתים של, של המטרו שהולך להיות, כמו שיש בכל עיר בעולם, גם במנהטן, שאתה מגיע למנהטן, יש לך רכבת כבדה, ובנקודה מסוימת אתה נכנס לתוך המטרו ובמרכז העיר. ואז זה בסדר גמור, עם חניונים גדולים וכל מה שצריך. עכשיו, נכון שבחדרה הולך להיות מרכז הייטק עצום, ממש מול גבעת אולגה, ועם תחנת רכבת. כלומר, יש מחשבות על כל הדברים האלה. הבעיה שכל עיכוב כזה, גם אם הוא בשלושת רבעי שנה של חוק המקו, המטרו, סליחה, נניח וכן תהיה ממשלה איפשהו במרץ, אפריל, בשנה הבאה, נניח, עדיין, עד שהם מתגבשים, ועד שעושים משהו, ועד שמעבירים את החוק, ועוד פוליטיקות, וזה שמור לי ושמור לך, אז ייקח עוד עד סוף שנת 23 מה שיקרה, הבעיה שכל עיכוב כזה של נאמר שנה, שנה וחצי, הוא יעכב בעוד 10 שנים. זה לא קווים מקבילים, כמו בכל דבר בעולם הנדלן. והמטרו הזה, אני חושב שזה נטו לנדלן, תשתיות, וזה משפיע גם על מחירות של מגרשים, כי לא יודעים כמה הולכים לתת ביס, כמה הולכים להפקיע. זה ביס, ביס שווה להפקיע לכל המאזינים. לא יודעים כמה. ובאמת, כל יהיה, זה יעצור עסקאות אחרות, וזה יעצור מחירות. וחבל, באמת חבל, שכל הפוליטיקה לא שמה את עצמה טיפה מעל. רק קצת. טיפה, טוב עלינו, המשכנים, 9.5 מיליון, יש 120 חברי כנסת, אבל יש עוד כמעט 9.5 מיליון אנשים שכל יום קשה להם וקשה להם מאוד. בואו תעבור, לפחות שהילדים שלנו, הנכדים שלנו, ייצאו במטרו, יהיה להם טוב, יהיה להם אירופה בישראל. רק תוצרים, חבל.
ריקו, תרשה לי רק להתייחס לדברים שלך ברשותך, מדבר אייל.
אייל, מה נשמע?
בסדר, תודה. כן, תשמע, אתה יודע, אני מודה שאני אישית חלוק לגבי המטרו, רוצה, לא רוצה, אני מכיר היטב את התוכנית, האמת היא שמי שתכנן אותה היה באמת ידידי ומורי, דוקטור ניר שרב, שהייתה לי הזכות והכבוד לעבוד איתו בצוות התוכנית האסטרטגית של תל אביב לאופניים. אתה יודע, בוא נגיד זה ככה, יש מצב שאפשר לתת פתרון בלי להתחיל לחפור, עם אחת האוטובוסים, אתה יודע, תן למעשה אוטובוסים, מה שנקרא BRT, Bus Rapid Transit, שיתנו אותה, כמו המטרונית בחיפה, רק הרבה יותר, לא אוטובוסים דו-מפרקים, אלא תלת מפרקים, עם נתיבי עדפה, עם עדפה ברמזורים, שיודעים לנסוע ב-80 קמ"ש בין תחנות במרחק חצי קילומטר אחד מהשני, ואתה יכול לעשות את זה בשבר אחוז מהמחיר של ה-150 מיליארד שקל, ותכלס תוך שנתיים לעשות את זה.
בעשירית זמן.
כן, אמרתי, בעשירית הזמן. אגב, המטרו גם בחלומות עבודים ביותר, גם אם חוק המטרו היה מאושר, ב-2030 לא היה נוסע פה כלום עדיין. יצא להיות בשנגחאי ממש לפני הקורונה, לפני 3 שנים, אחרי משהו כמו 10-12 שנים שלא הייתי שם, ושם באמת תוך 10-12 שנים הם הרימו מ-3 קווי מטרו ל-19 קווי מטרו, אבל שם אין להם התנגדויות, אין להם בעיה של הפקעות. מה שהם עשו שם בחלק מהמקרים, הם פשוט פינו שכונות, חפרו, בנו את המטרו, כיסו אותו והחזירו את השכונה. אבל אין התנגדות בסין, כמו שאנחנו יודעים. מערכת המטרו שם למטרופולין של 26 מיליון איש, הוא מדהים. 21 שעות ביממה, לא משנה מאיפה לאיפה, כל 2 דקות 34 שניות על השעון מגיעה רכבת לרציף. המטרו שלנו, אתה יודע, אני לא סגור על התכנון המפורט שלו. למה עיר כמו לוד צריכה 5 תחנות מטרו בזמן שבבני ברק יש תחנה אחת בלבד, ויש ערים שאין בהם, שתחנת המטרו שם לא קיימת או לא נגישה או בפעתי העיר.
תגידי, מה יקרה בסופי שבוע עם המטרו?
אה, יפה, נגעת, לקחת לי את המילים מהפה. בדיוק, מה קורה? באמת, כל מחת התחבורה הציבורית שלנו, אתה יודע, קודם כל היא צריכה לעבוד 7 בשבוע 24/7. שתיים, יש גם את הנושא הזה, אותם אנשים שאומרו, כשתהיה תחבורה ציבורית בשבת, אז אני אעבור למכונית. הם גם גם אז לא יעברו למכונית, סליחה, לתחבורה ציבורית, זה אני בטוח.
חלקם, כן. אתה יודע מה? לנועם, הבת של דרור, יהיה יותר קל למכור את האוטו שלה, כי אז יש לה איך להגיע להורים שלה בשבת.
לנועם, אגב, אם נועם לא הייתה לחנה חינם והייתה משלמת 20 או 30 שקל לילה, אז היא הייתה חושבת להחזיק אותו בכלל.
ברור.
כן, תאמין גם, אחות שלי פעם בגר בגבעתיים, וזוכר, היינו לוקחים אותה, לא חזור כל פעם.
אבל המטרו צריך לבחון אותו. לבחון אותו ברחל ביתך הקטנה, אני לא בטוח שבכל המהומה הפוליטית נעשתה הבחינה, אני לא מדבר על כן או לא מטרו, אלא יותר הפיינטיונינג. אני עדיין לא עד כדי כך מאמין ברשויות התכנון ובפוליטיקאים שלנו להגיד וואלה, בסדר, כזה רקבל, צריך את המטרו וזה התוואי שלו. אני חושב שלא בטוח שהעבודה נעשתה עד הסוף בתכנון התכנות, ואם כן, אז זה בדיקת התוואי המתאים ואיפה התחנות. אני לא שקט בנושא הזה, חייב לומר את דעתי.
אם אתה נמצא ככה, אתה יותר קרוב לתחבורה מאשר אני חושב שלושתנו, או מתוך ארבעתנו, ואם באמת לא בחנו את זה כמו שצריך, זה אסון. אני מקווה שבאמת עבדו כמו בארצות הברית, שעושים מתכנות, ואחר כך עוברים לתכנון, ואחר כך לביצוע. אם אתה אומר שלא עשו התכנות, אז בוא.
למה עיר כמו לוד, שהיה לה איזשהו כוח פוליטי, איזשהו מנוף, יש לה 5 תחנות מטרו, על כמה, על 100,000 תושבים, וערים אחרות, יש להם אחת, אם בכלל, שהם לא פחות. צריך לבדוק את הדברים האלה. אתה לא, שוב פעם, בלי לזלזל בלוד, וחברתי הטובה, גל גבריאלי, מהנדסת העיר, לא הייתה קשורה לתכנון המטרו, אבל באמת אני מאוד אוהב את העיר, אבל צריך לבחור את הדברים האלה. לא בטוח שהדברים נעשו משיקולים מקצועיים, דמוגרפיים, כלכליים, חברתיים, תיאוריים, ולמטרו יש לו גם, הוא לא רוצה לבחון אותו בעין כלכלית, צריך לבחון אותו גם בעין חברתית. שמה, תחבורת המונים היא אחראית למוביליות חברתית. אני אתן דוגמה, יש את הנושא של צדק חברתי. חברי הטוב, פרופסור קארל מרטינס מהטכניון, הגדיר, הוא אחד מהמובילים בעולם בנושא של Transportation Justice, שמדינה, כמו שהיא נותנת סל שירותים בסיסי בחינוך, ברווחה, בבריאות, צריכה לתת גם להגדיר מהו סל המינימום שאזרח מקבל בתחבורה ציבורית.
אפרופו, ניתן לכם קוריוז, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ממשלת גרמניה לפני שבוע וחצי, אם אני לא טועה, שמעתי.
9 יורו.
בדיוק, בדיוק. אמרו, אנחנו נלחמים בנושא הדלק. וכל מי שרוצה לקנות כרטיס תחבורה ציבורית, 9 יורו לחודש בכל רחבי גרמניה.
במחוזי, לא בבין, נגיד באייס, ברכבות האקספרס, לא, אבל בכל השאר כן, זה נכון, אתה צודק, כן, מכיר בהחלט. זה רעיון מבורך. אגב, תחבורה ציבורית בחינם.
תשמע, זה עשה להם איזשהם בעיות אחרות, לא ניגע בהם כאן, כי זה בעיות יותר חברתיות, אבל פתאום כולם יכולים להגיע לכל מקום.
אני מסכים, כשתחבורה ציבורית טובה, אז לערך שלה, לתת אותה, או לפחות לעשות פרומושן בזול, זה חשוב. כשפה בארץ שדיברו על לתת תחבורה ציבורית בחינם, כשהיא בלאו הכי מקרטעת, לא שווה כלום. אני רוצה רק לתת
אני כל הזמן מנסה להשחיל. חבר'ה, בסופו של דבר אנחנו נופלים על הדברים הקטנים. אין נהגים. אני לא רוצה לדבר על איך הם נוהגים, כי אני לא...
בוא, יש לי שאלה. אתה בשביל 44 שקל לשעה, היית מוכן לקחת אחריות על חיים של 50 נוסעים? ריקו, אתה היית מוכן?
אני, אם הייתי רעב, אני אענה.
מה פתאום?
אם לא היה לי... ראה, לא, זה לא נכון. כל עבודה מכבדת את בעליה, אם לא היה לי פרנסה, ואם אני כן חושב שאני מספיק בוגר כדי להיות אחרי על 50 נושאים שנמצאים איתי, כן, הייתי הולך לך להרוויח 44 שקלים לשעה, זה לא בושה, ההפך, זה מזכורת לא רעה בכלל.
אני חושב שזה לא מספק, לא מספק.
הבעיה היא לא בעניין של מספק או לא. זה מתחיל ונגמר באותו חינוך לתחבורה ציבורית. כשאתה בתור ילד רגיל לספר להורים שלך, שאבא שלך מנהל וזה מנהל וכולם אנחנו.
לא, אני לא חושב שזה טוב.
אני חושב שגם כן. יש אנשים שלא ירדו אחורה ויהיו, זה מה שאני חושב, לדעתי.
זה מנהל תפעול לנושאי העצה ו...
כן. אני חושב שיש כאן בעיה של תדמית, ואנחנו לא רוצים להיראות בצורה הזאת.
לא, תשמע, כשאנחנו היינו ילדים, החלום של האמהות שלנו, זה היה שהבת שלהם תתחתן עם חבר רגד או חבר דן, אוקיי? זה היה יותר מעורך דין או רופא או טייס. היום הדברים השתנו קצת, אני חושב שמעבר למחסור בנהגים, המחסור בתנאים, ערים רוצות תחבורה ציבורית, או לפחות חלקן, לא מוכנות לתת שטח לדיפוז, מה שנקרא, לטרמינל לקצה של הנהגים איפה לעשות קוסטה או להשתין בסוף הקו שלהם, שזה בושה.
אני חושב שהנושא של התנאים מסביב הם יותר חמורים מנושא השכר. אני חושב שגם על זה הזעקה של הנהגים.
יש כאן הרבה דברים, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל, אתה יודע מה, בוא תיסע לאירופה, המקצוע הזה נראה מכובד, אתה יודע מה? כמו שאותו פועל ניקיון עם המטטה ברחוב,
אגב,
הוא מכבד את המקצוע שלו, וכאן אנחנו לוקחים את זה לאוכלוסייה הכי חלשה.
עופר ודור וריקו, אני רוצה לספר רק שאם כמות הנהגים הבעייתית שיש לנו, הבלתי מספקת, אוקיי? אפשר להגביר את השירות ב-20-30% מחר בבוקר, אוקיי? והתשובה נקראת נון נון תף צדיק, לא נגד, נגד טנקים, זה נתיב תחבורה ציבורית או רטץ או נטץ, כי אפשר לסמן אותם בצורה טקטית, לא צריך יותר משהו צבע ומברשת בשביל לסמן את זה, אתה יכול מחר בבוקר להוציא ולסמן נטצים בין הערים המובילות ובתוך הערים המובילות בכל מקום, הנטצים צריכות רציפים, ברגע עם אכיפה, וברגע שיש לך נטצים, האוטובוסים עצמם כבר יכולים להגביר את התפוקה שלהם ב-20-30%, הקו יהיה הרבה יותר מהר, בלי דחיות.
כן, אבל יעד, ברגע שעושים על זה פלוס 2, וכל אחד שם בובה לידו ונוהג.
אתה צודק.
אגב, שאלה, יש לי שאלה. האם פלוס 2 זה נהג פלוס 2, או שזה נהג פלוס נוסע?
לא, זה תחולת האוטו. תחולת האוטו, וזה נכון לא טוב. אגב, אני הייתי, רק אנקדוטה קטנה, הפלוס 2, פלוס 3 היה התחלה טובה, פלוס 3 כמובן יותר טוב מפלוס 2, בזמנו מרים פיירברג, ראש עיריית נתניה, התנגדה מאוד לנושא הזה, אמרה, אתם עושים בלגן בכל העיר, דופקים לי את העיר, אוטובוסים זה רק 5% מהרכבים בשעות העומס. אז כתבתי לה, באחד מהדיונים של משרד התחבורה, אמרת לה, גברת פיירברג, בוא נגיד שאת צודקת, כמה אנשים נוסעים באוטובוס בשעות העומס? ענתה לי, 60-70, אבל בוא נגיד רק 50. אז בחמישה אוטובוסים האלה מתוך 100, כמה נוסעים יש לך? ינתה לי 250. אמרתי, אוקיי, את יודעת מה מקדם תפוסת המילוי בישראל ברכב פרטי? אמר לי, לא. אמר לי, זה 1.1, נגיד 1.2, זאת אומרת, ב-95 רכבים יש לך 114 איש. אז את הטובה של מי נעדיף, של 250 איש באוטובוסים, או של 114 איש ב-95 מכוניות?
צודק, ולכן אני גם חושב, אתה צודק בהחלט, אני חושב שגם כל הפלוס 2, פלוס 3, גם אם זה יהיה פלוס 5, זה לא משנה. זה תוקע את הנת"צ. אתה רואה היום בכל מקום שנוסעים יותר רכבים פלוס 2, פלוס 3, מאשר אוטובוסים ומוניות וכאלה.
נכון, אגב.
ואני חושב שזה לא טוב, זה מוטה למטרה.
בבין עירוני הנת"צ צריך להיות בצד שמאל, כדי שהוא לא יזדהם מה שנקרא מרחבים שפונים ימינה. עם מעברים בטוחים לאוטובוסים.
כביש 2, אתה רואה את זה.
באיילון, איילון דרום שם.
בנתניה להרצליה.
לא, הנת"צ הוא ימני, הוא לא שמאלי, הוא לא צמוד.
הוא אומר צמוד למרכז הכביש.
לא, אני מדבר על נת"צ שמאלי, עם מעברים בטוחים לאוטובוסים, אבל הכי חשוב זה שגם בערים, וגם בבין עירוני, נת"צים לא התאיידו פתאום, כי לא עשית כלום אם פתאום נת"צ נתקע ונעלם, ואז האוטובוס עומד בפקק בסוף הנת"צ. מה, הקפצת את האוטובוס 5 דקות קדימה? לא עשית כלום. ואגב, נת"צים מסמנים, לא סוללים. אחד הבזבוזים הכי מדהימים של משרד התחבורה, זה כל הנת"צים שמוסיפים בכבישים השונים, כי תחשוב על זה, מה זה מסמן לנהגים? היו להם 3 נתיבים, נגיד בכביש 4, שהיו בהם אוטובוסים, והנהגים התעצבנו, מה אוטובוסים מפרים לי? אז במקום לקחת נתיב, להפוך לשני נתיבים למכונית, ונתיב לאוטובוסים, שיעשו את החיים של הנהגים קצת יותר, פחות נוחים, ולאוטובוסים יותר נוחים, מה סימנו לנהגים? אמרו, בסדר, אנחנו משאירים לכם שלושה נתיבים, וניקינו את האוטובוסים הצידה, אתם תמשיכו לנסוע באוטובוס.
זה כמו הפרק בסיינפלד, שהוא מרחיב את ה... שהוא קונה שטח באוסטוסטרדה, ואז הוא מחליט, בואו, אני אהפוך את זה ליותר נתיבים, והוא מוחק את ה...
אגב, אחד האמרות הכי יפות ששמעתי בתכנון עירוני, אמרה שלהילחם בגודש ובפקקים על ידי סלילת כבישים והוספת נתיבים, זה כמו להילחם בהשמנת יתר על ידי הוספת כפתור בחגורה.
אגב, כל הדיבור שלך, ההסבר שלך על הזרימה ועל הפלואו, מזכיר לי נשכחות מקורס כלכלת תחבורה בתואר ראשון, שזה לדעתי היה הקורס המתמטי הכי קשה שהיה לנו.
אני יודע שלמדתם על פרדוקס ברס וכל מיני דברים כאלה.
כיוון שזה באמת...
ריקו, אתה עדיין איתנו?
היה מזמן.
כן, האמת אני נפעם מהדברים, אני שומע, ויש לי שאלה קצרה לאייל.
כן.
תגיד לי, למה אתה לא הולך לייעץ למשרד התחבורה?
מי אמר שלא?
אתה אומר דברים כל כך יפים וחכמים.
לא הקשבת לנו בתחילת השידור.
ריקו, אני אסביר לך מה שקורה. שר התחבורה...
שרת
התחבורה כרגע.
הייתה עסוקה בלהוריד את המדבקה.
לא, לא, היא... כל פעם הם שומעים ואומרים, וואו, כן, ומזמינים אותו לדיון, ואז הוא מתחלף, וזה מתחיל עוד פעם מחדש.
אתה יודע, אתה יודע, אמרו את זה פעם יפה, בפרפרזה, ג'ף ספק ידידי, שהוא אחד מתכנן ערים אמריקאי יהודי, אחד מהנודעים בעולם, אמר את זה יפה, שמשך שנים ארוכות מתכנני ערים טעו בחשיבה שלהם, ועכשיו כשהם סוף סוף צודקים, אף אחד לא מקשיב להם.
אוי, כמה נכון, כמה נכון, עצוב ונכון.
אני, ריקו.
כן.
נגיד לך סוף שבוע נעים?
אולי הוא רוצה להישאר. נגיד סוף שבוע נעים?
לא, אני לא נעים לי, הבן אדם, אתה יודע.
הבן אדם עובד, מכונן, ב-44 שקל לשעה, בפחות מ-44 שקל לשעה. אבל, חברים, קודם כל, באמת, אין לי מילים, באמת, מדהים. אני עכשיו ממשיך להזין תוך כדי המיילים והטלפונים, אני שם עכשיו להמשיך להזין לרבע שעה האחרונה, אני מבקש מכולם, כל אלפי המאזינים שלנו, תמשיכו, זה פשוט באמת. ועוד משהו להגיד לכם קטן, חברים, רוצו, רוצו לקנות דירות, תסתכלו איפה תוואי של המטרו עובר, בעוד 30 שנה תשימו את הכסף שם עכשיו, תקנו גם להשקעה, הכל בסדר. סוף שבוע נעים, חברים.
ביי ביי, תודה.
תודה ריקו, שבת שלום.
ביי ביי.
אני רוצה דווקא לשאול על אופניים, שזה מעניין אותי ברמה, כלומר, לא מעניין, ברמה האישית.
מעניין.
היה פעם שבילי אופניים בתל אביב, היה קבוצה כזאת שניסתה לקדם. מה, איפה אנחנו קודם כל ביחס לערים דומות? כאילו, אני מדבר על המער.
כן, כן. תראה, בוא נגיד, תל אביב נמצאת קודם כל בליגה משלה, אוקיי? היא עדיין רחוקה מאוד מהליגה האירופאית, מבחינת תשתיות, איכות התשתיות ורמת התשתיות, וכמות התשתיות, אבל היא מתקדמת. אני אגב חזרתי לפני שבועיים מלובליאנה, עיר אירופאית קטנה, 290 קצת אלף תושבים, מישהו מכם יצא לו להיות שם?
לא.
מומלץ. היה שם כנס הוולוסיטי, ולו בצרפתית אופניים, וולוסיטי וכו' וכו', שעורך אותו ארגון ה-ECF, ECF זה ה-European Cyclist Federation, שאחראי על כל, ארגון הגג שמאגד את כל
שם. מעניין אותי אם לכזה כנס, אתה יודע, אני מכיר כנסים באירופה, כולם באים לי עם חליפות וזה, אם אתם מגיעים לכזה כנס, כולם עם מכנסי אופניים כאלה, עם החיתולים.
גם וגם, היו גם כאלה וגם כאלה, ושמע, אבל רכבנו לאופניים כל הזמן בכנס, בסיורים, בבייק פרייד וכו'. לובליאנה הייתה עד לפני, נבחר שם ראש עיר ב-2007, לפני 15 שנים, לקח לו קדנציה לתפוס את הביצים שלו, ואני... ולתפוס אומץ, סליחה, לביטוי. ב-2000, לפני כ-10 שנים, קודם כל הם עשו שינוי ראשון, את מרכז העיר העתיק, חסמו אותו...
לרחבים.
לא, סליחה. הטרמינולוגיה צריכה להשתנות. זה לא שסגרו אותו לתנועת רחבים, פתחו אותו לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד. התחבורה
כמו ציבורית... כמו מרבית הערים בעולם.
יש להם שם משהו, הם סגרו שם איזה משהו כמו 50-70 דונם, יש שם מין אוטובוסים קטנטנים כאלה, כמו עגלות גולף גדולות, חשמליים, שמשרתים את התושבים ועוצרים לך מתי שאתה צריך לקחת אותך מאיפה לאיפה, לוקחים את בעלי המוגבלויות, והם התחילו לסמן את טבעי אופן, שבילי אופניים בפרעות, אין רחוב שם שלא מסומן שם שביל אופניים. והם לא עשו הפרדה, לא כלום, שימו את זה על הכביש, איפה שהייתה מדרכה רחבה על המדרכה, על המדרכה. התוצאה היא שבתוך פחות מ-10 שנים הם עלו מ-0% רכיבה, שהיו עיר רכבים, עיר מכוניות עמוסה, הם עלו למשהו כמו 10-12% רכיבת אופניים, אוקיי? תל אביב,
בלי... רק מזג האוויר הוא אחר מאצלנו.
לא, לא, זה לא, לא לגמרי נכון, הם עדיין נכון, הם קצת יותר צפניים, אבל לא, כשאני הייתי שם, וואלה, היה השבוע של 35 מעלות, שהוא כבר לא יוצא מגדר רגיל, זה כבר די הנורמה שם.
כן, אוקיי? גם עכשיו אני הייתי במילאנו, 35 מעלות עכשיו, ורוכבים על אופניים.
עכשיו, ה-ECF באמת הוא ארגון שמספק הרבה הרבה חומר מקצועי. אגב, יצא לי גם לחבר את ירושלים ותל אביב לארגון ה-ECF. ירושלים רצתה ללמוד מערים אירופאיות הרריות דומות שהתפתחה תרבות אופניים, איך וכולי, אז הם נתנו לנו הרבה משאבים, חיברו אותנו לברן, סליחה. ה-ECF מגדיר כמה רמות, אומר, יש סטארטר סיטי, יש קליימבינג סיטי, קליימבר, ויש צ'מפיון סיטי, אמסטרדם, קופנהגן, כרונינגן ואחרות. תל אביב נמצאת עכשיו במעבר מהסטארטר לקליימבר.
יפה.
אוקיי? ואנחנו, מבחינת תשתיות עדיין רחוקים מאוד, מבחינת אחוזי הרכיבה, בלי שעשינו כלום, התחלנו מאזור ה... 15%, אוקיי? המטרה היא להגיע עד 2030 ל-25-30%. עכשיו, שוב פעם, צריך לעשות פה הפרדה, כאילו, איפה נכנסים הקורקינטים, איפה הכלים המונעים.
בדיוק, זה אני רוצה להתרחיב.
ואיפה האופניים הרגילים. עכשיו, היום יש נתונים של עיריית תל אביב שקורקינטים אחרים בערך ל-30% מהתנועה, אופניים חשמליים אחרים בערך ל-30% מהתנועה, ואופניים רגילים גם כן כ-30% מהתנועה. לא זוכר את המספרים בערך בראש. והקורקינטים יש להם ברכה ויש להם סכנה, אוקיי? קודם כל, יש עליהום גדול על הקורקינטים השיתופיים. לאו דווקא בצדק, עליהום מבחינתי צריך להיות בקטע של איפה הם חונים, כי הם באמת הרבה פעמים יוצרים מטרד איפה הם חונים ושמים מכשול בפני עיוור. אבל מבחינת הנסועה שלהם, למרות שהם נסועים הרבה יותר שעות, הם מוגבלים גם מבחינת המהירות וגם בתוך אזורים מסוימים מגבילים אותם, האפליקציה והמחשוב מגבילים אותם ל-10-15 קילומטר לשעה, וגם מקומות שבהם הם לא יכולים לרכב, כי המנוע פשוט עוצר. אגב, את זה צריך לעשות למכוניות, ואפשר, ובאירופה נכנס תקן כזה, תקן איזה למכוניות, שהמכוניות יתקשרו וידעו שבמקומות מסוימים אסור להם, גם אם הנהג ילחץ עד סוף על דוושת הגז, הוא לא יעבור את ה-30 קמ"ש של מקומות מסוימים. הבעיה הגדולה בתל אביב, ובכלל הקורקינטים הפרטיים, כי עליהם אין שום רגולציה ואין שום אכיפה. הם בעיה קשה. ויש פה הרבה הרבה בעיות של חוקיות של אכיפה. כשישבתי ברשות התחבורה בתל אביב, הצעתי פרויקט שנקרא שיטור מתנדב קהילתי רחוב, שבמסגרתו המשטרה נורא התלהבה מזה, הפוליטיקאים בתל אביב פחות, לא אוהבים לתת לתושבים לעשות שיטור, למרות שזה תושבים מתנדבים. תושבים מהשכונה שהתנדבו כשוטרים לתת שעה, שעתיים שבועיות על אופניים, יעברו את ההכשרה המתאימה ויעסקו בעיקר בעבירות שקשורות לנושא אופניים וקורקינטים, אבל גם עבירות מסביב, זיהום אוויר, חנייה על מדרכות וכו' וכו'. פרויקט יפהפה שלצערי נעצר על ידי הרמה הפוליטית בעיריית תל אביב.
היה פעם משקיפי תנועה, זוכר?
כן, אגב, יש גם היום את נאמני, שומרי הדרך, כן. נאמני הדרך, שאתה במכונית יכול לעשות את זה, אבל אני כהולך רגל או כרוכב אופניים, אסור לעשות את זה. למה? כי מפחדים שאם אני כרוכב אופניים או כהולך רגל אתעד אותך עושה עבירה, אתה תצא ותרביץ לי. ואז מה יהיה? על מי החיות? לדעתי פספוס פה, כי אנחנו באחד הפרויקטים שלנו בתל אביב מאוד נעזרנו במידע שקיבלנו מרוכבי אופניים כדי לקבל פידבקים ולעשות מדידה ותצפיות על אחד הפרויקטים שלנו, וזה קהל משתף פעולה שיכול לעזור. אם רק נשתמש בו. אגב, אוטובוסים, גם פה זה מחזיר אותי, היה פיילוט, ועכשיו נכנס עוד פיילוט להשתמש במצלמות של מובילאי לאוטובוסים כדי לאכוף את הנושא של שימוש לא חוקי בנטצים. יש כבר מצלמות באוטובוסים, תשתמש בהם לצלם רכבים שנכנסים ומפרים לך בנטץ. כך שהנושא בתל אביב...
מצלמות קסדה באופנועים?
למשל.
לא, אבל במובילאי זה כבר נכנס לתוך המערכת, אתה יכול באותה שנייה לקבל דוח.
כאילו, כל מה שהאוטובוס מצלם כבר נכנס לשרת, אפשר להשתמש בו במידע הזה, תמין.
ואני הייתי מוסיף עוד לירט את אותו רכב באותה הזדמנות, וזהו.
אבל... זה לצייד את האוטובוס בטילי הלפייר, מה שנקרא.
אתה מצייד אוטובוס אחד, מכונית אחת, אתה רואה כולם, אף אחד לא נוסע יותר בנת"צ.
אז זהו, כך שתל אביב נמצאת בשלב מאוד מאוד מרגש. יש המון בעיות, השינוי הוא קשה. יש עכשיו בתל אביב, בית ובונה אחת, 1,300 נקודות, פרויקטים שרצים מקביל, נטע, עירוניים וכו', שקשורים לנושא תחבורה בתל אביב, אוקיי? קשה בתל אביב, לא פשוט, אגב, גם בראשון הולך להיות לא קל, בראשון הולכים להיכנס שם הקווי האוטובוסים, ה-BRT, הכחול והחום, כל מרכז ראשון לציון הולך להיחסם תכלס למכוניות ולמסעיות, אנחנו נכנסים שם אגב בפיילוט של לוגיסטיקה עירונית, מבוססת אופני מסע חשמליים. אני מקווה שזה יקרה עד סוף השנה. אנחנו בהליכי סיום רגולציה משרד התחבורה.
אתה מדבר עכשיו על האופניים, על הריקשות החשמליות שאוספות את הקורקינטים להתאמה.
לא, אני מדבר על
דברים דומים, אבל
ש... הריקשות הם כלים שקיבלו אישור ליבוא כדי להיות ברי שימוש בקמפוסים סגורים בלבד, תעשייתיים, תעופתיים וכו', זלגו החוצה כמו...
לא, עשו מאוד פשוט, עשו חוט עירוב מסביב, וזה נכתב...
והקורקינטים של אפיקים, של האנשים המבוגרים, אותו דבר?
שוב פעם, שם לא, שם זה כלים חוקיים, איפה הם נוסעים זה כבר עניין אחר, אוקיי? לגבי הריקשות האלה הם עכשיו בתהליך של הכשרת השרץ, מה שנקרא, במשרד התחבורה, אבל הם יהפכו לכלי רכב לכל דבר, זאת אומרת, יחויבו בלוחית רישוי, ברישיון רכב, בביטוח חובה וברישיון נהיגה, שזה בסדר, הבשורה היא טובה, כי הם לא יכולים, היום הם משתולים במעברי חצייה, על מדרכות, בסדרות, זה כלי שיודע לנסוע 45 קמ"ש והוא מסוכן, אוקיי? אני מדבר על אופני מסע חשמליים שהאופניים נוסעים,
המנוע הזה, אופן.
רק אם המנוע עובד, אוקיי? רק כשהמנוע עובד, אני אתן לך דוגמאות לאיך זה נראה, איך כלים כאלה נראים, תסתכל בתמונה הזאת, למשל, כלים מהסוג הזה, זה יכול להיות תלת אופן, זה יכול להיות אפילו סמי טרילר קטן, זה יכול להיות ארבע אופן, או דו אופן.
מגניב. ומה, הוא פשוט עושה הובלות?
כן, אבל, כן, אגב, הוא גם יכול להסיע בני אדם. בלונדון יש חברה שנקראת פדלמי, שאנחנו יכולים להתבסס על מערך ההדרכה שלה, שמסיעה גם, מה שקרה, הפדיטקס, היא מסיעה בני אדם בתוך זה. עכשיו, הם עוקפים את כל הפקקים, אתה יודע, אתה צריך ילדים לבית ספר מהר, ילדים לחוגים. אני עוקף את הפקקים שם. אז באירופה, הכלים האלה משלמשים גם בחברות הגדולות, ה-DHL'ים, חברות השיווק והפצה, גם ברמה של העסקים הקטנים שצריכים שליחויות, וגם ברמה של family mobility. האיחוד האירופאי דוחף את ההחלפה בכל הרמות.
ואתה מדבר על כלים חשמליים, אבל.
כן, אבל זה כלים שהמנוע עובד רק כשאתה מפדל. אם אתה לא מפדל, המנוע לא עובד. אוקיי? זה המשמעות של אופניים חשמליים חוקיים.
אתה צריך לעשות פעולה כלשהי ברגליים.
בדיוק, אוקיי.
מה שאצלנו לא קורה.
כן, אני...
כי יש, שוב פעם, יש לנו בחירות, אני לא יודע איפה מה זה נתקע, ממש לפני שבועיים היינו בדיון עם משרד התחבורה על הנושא הזה של איך אנחנו כן מתאים את השוק לטובת רגולציה של כלים חשמליים חוקיים, גם קרגו בייקס, גם
אותם ריקשות. אצלנו באיחוד הצלה יש אופניים חשמליות. עכשיו, שלב ראשון, כולם היו פורצות, וכולם התרגלו שיש להם סוג של כפתור
מצרת,
והם נוסעים. עכשיו החליפו לכולם, ונוצר מצב שהם צריכים לפדל בשביל להגיע ל-25 קמ"ש.
נכון.
הם מגיעים לאירועים גמורים.
כן.
אז כן, עשו איזשהו פרצה.
לאיזשהו טווח, אוקיי? נגיד, יש את הסקוטרים שלהם, אז הם טובים אולי לטווח של 10 קילומטרים. אבל לטווח של 5 קילומטרים או 2 קילומטרים, שיש אירוע כזה, 2-3 קילומטרים, האופניים החוקיים האלה יגיעו יותר מהר שממה
של סקוטר. דרך אגב, אצלנו האופניים גם מבוטחות. מבחינת
צד גימו. לא נעים לך, האופניים זה זכר, מבוטחים.
מבוטחים, מה שזה.
אני אגיד לך אבל מה הדבר היה על כיף לשמוע, אבל חזרה המילה פה רגולציה, 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 ואנחנו באיזשהו מקום בסיטואציה שאנחנו בורחים מרגולציה.
שוב פעם, רגולציה, כמו כל דבר, אובר רגולציה לא טוב. חוסר רגולציה, עוד פחות טוב. אנחנו צריכים למצוא את האיזון. אני חושב שאיזון היא המילה הנכונה בהרבה דברים שקשורים לתחבורה. בסופו של דבר, אני, במילה האחרונה אולי שיש לי, אני רוצה להחזיר אותנו לחינוך, אוקיי? כשאנחנו היינו ילדים, מישהו לקח אותנו לבית ספר באוטו?
לא.
היום, כשאתה שואל הורים למה הילדים שלך לא הולכים ברגל לבית הספר, מה התשובה שלהם או באופניים? מסוכן מדי, יש יותר מדי מכוניות, איך אני אשלח את הילד שלי לבית ספר? יש פה איזשהו אוקסימורון מסוים, אוקיי? אצלי הילדים שלי מכיתה א' רכבו איתי, אני רכבתי איתם לבתי הספר. מודה שפעם אחת גם יצא לי לתת מכות רצח לנהג שכמעט דרס את הבת שלי במעבר חצייה. אבל צריך לחשוב איך אנחנו מחזירים את הילדים ללכת ולרכב. זה לא פשוט. בישראל היום אחד מכל 4 ילדים הוא בעל סכנה להשמנת יתר. אנחנו צריכים להחזיר אותם לפעילות גופנית. בוא נחשוב
יש לזה הרבה יתרונות, החל ממזג האוויר, והתחממות, ובריאות, ו...
כן.
כן, ולראות החוץ, ולא לראות מסכים.
וכרגיל יש לי עוד 10 תוכניות לבוא, כי לא הספקנו כלום.
כן, אייל, כן. טוב, בוא, שבוע הבא, ימית הפריית, חברה, קולגה, יועצת משכנתאות תהיה פה. תודה, דרור, שהגעת. אייל. טוב, תכף אנחנו נפתח יומן ונעשה עוד תוכנית, כי זה כיף, פשוט נהנים.
שבוע הבא לא, כי אני ביורו בייק.
לא, לא, לא. תודה רבה, תודה לשוקי על העזרה. אנחנו נהיה פה שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות עם וידי לוידן. המשך יום טוב, ביי. נסע במוליד
הכתובת.